עוד יומיים זה שבוסו בתמוז, מתחילים ימי האבל על חורבן בייס מקדושנו וספרתנו. נשאלתי על ידי רבים בשבוע האחרון ועוד לפני כן בקשר לצומות שבוסו בתמוז, תשבוב הבועלנו לטויבו. אני אומר הבועלנו לטויבו, כי הנובי מנבא שצוים הרביעי וצוים החמישי, צוים השביעי וצוים העשירי יהיו לו בייס ישראל, לבייס יהודו, לסוסנו לשמחו למועדים טובים. אז הבה נקווה שתשעה באב יהיה יום טוב גדול, חג גדול. אבל נשאלתי על ידי רבים בקשר לצומות עכשיו בתקופת המגפה. שבוע פנו אליי הרבנים ממקסיקו. הם ישבו דנו בסוגיה זו ופנו אליי לשמוע את דעתי, האם בתקופה הזו צריך להתענות או לא. אלה שחולים ונפלו למשכב, מלסד פשיטה שאינם מתענים, זה סעיף מפורש בשכנוך, תוף קוף נון דלד, סעיביו, במוקם חולי לא יגזרו רבונון, גם בתשבוב קל וחוי מבשבוס או בתמוס. אבל לשאלה אלה שאינם חולים, מרגישים טוב, אלה שנמצאים בבידוד, אלה שלא נמצאים בבידוד, ויש רופאים שפרסמו דעה שלא יצומו, יש גם רבנים חשובים שיצאו בקריאה דומה, והם מתבססים על פסק ידוע של רבי סול סלנטר בתוף ריש תת, בעיצומה של מגפת החולרה. אז אני רוצה לדון קצת בסיפור של רבי סול סלנטר, מה בדיוק היה שם, מה היה הפסק, אלה שהחמירו ואלה שהקלו, ואחר כך נדון האם זה רלוונטי, האם זה נוגע גם לתקופה שלנו. אז מגפת החולרה פגעה במזרח אירופה בגלים כמה וכמה פעמים. טוב, קוף צדיק א', אנחנו מוצאים את המכתבים של רבי עקיבא איגר ועוד רבים מגדולי דורו. הסיפור על רבי סול סלנטר היה טוף ריש תת, טוף ריש למד ג', שוב הייתה מגפה קשה שהפילה חללים רבים. מסופר שרבי סול סלנטר עלה על הבימה, זה היה בווילנה, בעיצומו של יום הכיפורים, לא שבוס בתמוז, לא צום גדליה, אפילו לא תשעה באב, אלא ביום הכיפורים, הוא אכל ברבים כדי להורות הוראה, שלא רק החולים, אלא גם הבריאים צריכים לאכול ביום הכיפורים. הסיפור הזה מסופר בגרסאות שונות, ואני מבחין בין הסיפור כפי שהוא מסופר בסיפורי המעשיות, ובין מה שאנחנו מוצאים בשלוש התשובות של גדולי הזמן. כל הספרים שאני מצטט, ספרים חשובים, מחברים חשובים, ואף על פי כן, אני דן בהם כדרכו של תוירו. רב אורך אפשטיין, הגאון רב אורך אפשטיין, היה בנו של אורך השולחון, והוא לא היה כלי קוידיש, היה בנקאי, אף על פי שהיה תלמוד חוכם עצום וקהילות רבות רצו להכתיר אותו, גם סחוס אובייס היה לו, בנו של אורך השולחן. ובספר שלו, מקור ברוך, בחלק בייז, פרק י' א', הוא מספר את הסיפור, ובדרך דומה סיפר הגאון רבי חיל ינקה ויינברג, לא בתשובה שלו, אלא בכתבים שלו. שרבי סול סלנטר ביום הכיפור המעלה על הבימה וכוס יין ומזוינס בידו וקידש ואכל מזוינס ופסק לכולם שילכו הביתה לאכול ביום הכיפורים. כך הם מספרים. הסיפור הזה תמוע מאוד בעיניים מכמה טעמים. גם אם נפסוק שצריך לאכול ביום הכיפורים, לחולה, קל וחומר לבריא, אבל די שצריך לאכול פוחס פוחס מקשיר, תוף ריש יוד חס בלחס של יום הכיפורים, כך כתוב לגבי החול. אם רבי סול סלנטר אכל פוחס מקשיר, הוא לא צריך לקדש, הוא לא יכול לקדש, והקידש ברוך עליו התונה, משום שצריך קידש במוקם סעודה. ולכן, תימא גדולה לומר שבסול סלנטה אכל כשיעור, כאשר בשולחן ערוך נפסק אפילו בחולי שיש בסכנה. צריך לאכול פוחס מכשיעור קל בחולי מחולי שאין בסכנה, קל בחולי מלאדם בריא שאוכל. אז יש בריס קרוב ידוע. וזה פסק מחודש, והרבה שיעורים ובהרבה תשובות כתבתי שאין הלוכה כמו ישראל, אין הלוכה כבריס קרוב, אלא ככל הפויסקים כולם שתתמו בלשונם, אבל הבריס קרוב אומר, חולי שיש בו סכנה אוכל כדרכו. ומה שכתוב בשולחן ערוך, שאוכל פוחס פוחס מקשיר, זה חולי שאם לא יאכל אפשר שיכבד עולב חולי ויסתכן. זה הלושן של השולחן ערוך בסימן טוב רשות חס. טען הבריס קרוב, מדובר בחולי שעדיין איננו מוגדר כחולי שיש בו סכנה, אבל אם לא יאכל יש חשש שיגיע לידי סכנה, ולכן אנחנו פוסקים שיאכל פוחס פוחס מקשיר, אבל חולי שכבר סכנה רובצת עליו, והוא חולי שיש בסכנה אוכל כדרכו. וחילי דהבריס קרוב, זה המגד משנה הידוע בפרק בייזמן חשב, אז המגד משנה אומר שחולי שיש בסכנה, עושים לו כל צרוכוב, אפילו אין במניאס או איסן הדבורים משום סכנה. הרי שחולי שיש בסכנה, אנחנו מחללים שבס כדי שירגיש בנוח. גם המרופאים אומרים, אין צורך, אנחנו לא מסכנים אותו, הוא לא ימות, אם לא נעשה לו את הצרכים האלה. אוי סנלי כל צרוכוב, אפילו אין במניאס אוי סנלי דבור משם סכונה, טען הבריס קרוב, כל צרוכוב כולל שיוכל כדרך שהוא אוכל תמיד. אז אני לא רוצה לחזור על הסוגיה הזו, משום שזה לא עיקר העניין, אבל בתשובה שלי, וגם במחסו של הרטוירה, בכמה וכמה פעמים מקומות, אני טענתי לו, סתים את הפויסקים כולם, וכך משמע בדברי השולחן ערוך, שחולי שיש בסכנה כולל כל חולי שיש בסכנה. וכולם, אם אין צורך, אוכלים פוחס פוחס מקשיעור. כך הורו מאז ומתמיד. אני יודע שהשאלטס מביא את הפסק הזה בשם רב חיים מוולוז'ן. ועוד פעם, כל חיי אני מתנצל, אופה ואיפה לתחס כפס רגליהם. הבריס קרוב מביא את הפסק הזה בשם רב חיים, בשם אביו הגדול. כך פסק רב חיים לפניו, רב חיים מוולוז'ן כמבואה בדברי השאלטויס. אבל בכל דברי הפויס כמבואה שלו, כי דבריהם אלה גם חולי שיש בסכנה, אם הרופאים אומרים שאין לו בעיה לאכול פוחס פוחס מקשיעור, וגם הוא לא אומר צורך אני אוכל פוחס פוחס מקשיעור. קל וחומר חולי שאין בסכנה, קל וחומר כאשר מדובר באדם בריא ביום הכיפורים, לא יעלה לדעת יאכל כשיעור, ואם כן, אם הוא לא אכל כשיעור, הוא לא יכול לקדש. זה תימה אחת. התימה השנייה, חולי שיש בסכנה שאוכל ביום הכיפורים איננו מקדש, אין כזה דבר קידוש על הסעודה ביום הכיפורים. זה הסכומס, כל הפויסקים כולם בסמנטוב פרייש יוטחס. זה מוגן אברום, חי יודום, שולחן אורך הרב, משנה ברורה סיבקות נחופטס. הסכומס, כל הפויסקים כולם, שחולי שיש בסכנה שאוכל ביום הכיפורים איננו מקדש, כי אין קידוש, לא תקנו קידוש ביום הכיפורים. רבי עקיבא איגר, הוא יוחיד, על השולחן אורך טוב פרייש יוטחס, מחדש של עקיבא איגר, וגם הוא כותב את זה בדרך אפשר. לא באופן מוחלט, אבל רבי עקיבא איגר טוען, יום כיפור שאכל יש בשבת, חולי שיש בסכנה, צריך לקדש. סתם יום כיפור, גם רבי עקיבא איגר מודה, שלא צריך לקדש, משום שביום הכיפורים, אין כזה דבר קידוש במקום סעודה. וקידוש בעלמא, כותב הסמסויפה, שכבר יוצאים בתפילה, כשאומרים מקדש השבת, מקדש יום הכיפורים, ישראל ויום הכיפורים. אז רבי עקיבא איגר הוא יוחיד שאומר שמיום כיפור שאכל יש בשבת, אולי אפשר שחולי שיש בסכנה שאוכל שצריך לקדש. אז היום קל מאוד לבדוק במחשב, אני לא בדקתי, אני לא כל כך בקי בתורת המחשבים, אבל קל היום לבדוק תופרי שיו טס, האם יום כיפור אכל יש בשבת, מאוד מסקרן, מאוד מעניין. אז אם בשנת תופרי טט, כשהיה הסיפור עם בסול סלנטי, אם כיפה חלי יש בשבס, אז יש מקום ליישב, אולי בסול סלנטי נקד כמו רבי עקיבא איגר. אבל תימה לומר כן, כי זה נגד המאור נבואם, נגד שוכן אחריו, נגד האור החיים, ואם יש ספק, הסופק ברוכס להוקר, לא אומרים בזה להחמיו. אף על פי שבקידיש, קידוש הרב בבוקר, כל הקידוש זה בלאו הכי רק ברכס הנהנן, אז לא שייך סופק ברוכס לכולה. אבל מכל מוקוים. תימה לומר שהוא שתה יין בלי צורך, ותימה לומר שהוא אכל כשיר. יש אחרים שמביאים את הסיפור באופן שונה לגמרי, בספר תנועה סמוסר, ובדרך כלל הספר הזה כמדומני הוא די בר סמכה. יש לו פרק תולדותיו על רבי סול סלנטה, והוא מביא את הסיפור שרבי סול סלנטה אכל פוחויס מקשיו, כך העיד בנו של רבי סול סלנטה. אכן, הוא עלה לאורן קוידיש, אבל הוא אכל פוחס מקשיו ולא שיעור שלם, ויש אומרים, כך מביא אותו ספר, שהוא כלל לא אכל. הוא רק עלה לבימה והורה לאחרים לאכול, אבל לעצמו הוא החמיר. הרי שיש לנו שלוש גרסאות בספרים האלה שציטטתי, שלוש מקורות, שהם לא מקורות הלכתיים טהורים, לא אפשר לעשות תשובה של גדול הזמן, אלא יותר מה שסופר. אז יש שלוש גרסאות. לפי גרסה אחת, עלה לו אורן קוידיש וקידש ואכל כשיעור, וזה ודאי טעימי גדולה. לפי הגרסה השנייה, אוכל פוחס מקשיעור, וזה פחות טעימו. ולפי גרסה השלישית, שמובא בספר תנועס המוסר, הוא כלל לא אכל, אלא הורה לאחרים לאכול. בשאלס צ'ובס, אנחנו מוצאים מקורות שונים. חלקם מספרים על רבי סול סלנטה, וחלקם עוד קדמו לרבי סול סלנטה דור או שתי דורות. שאלס צ'ובס מצפה אריה. מצפה אריה היה רב אריה לברוידן, והוא היה רבה של למברג, רבה של לבוב. והוא היה צעיר בהרבה מרבי סול סלנטה, והוא מספר שבצעירותו, כשהוא היה בגרודנה, הוא שמע שבווילנה היה פולמוס גדול, כאשר רבי סול סלנטה עלה לאורן קוידיש, והוא אכל, ולפי גרסתו של המצפה אריה בשאלס צ'ובס, זה מופיע באור החיים, סממם א', הוא מספר שרבי סול סלנטה אכל פוחס מגשיר, ותהום כל העיר, וגדולי העיר התנגדו לו, רבי סול סלנטה אז היה צעיר, וכמה מהומה, וגדולי העיר התנגדו לו. ואכן, מסופר שרבי צלאל הכהן מוילנה, שהיה מגדולי הדור, רבי צלאל ורבי שלמה הכהן היו אבות בית הדין בוילנה, ולא היה רב בוילנה במשך 200 שנה. בוילנה לא בחרו רב רשמי, כנראה בשום כבודו של הגאון. לא רצו שיהיה רב רשמי, אבל רבי שלמה ורבי צלאל הכהן היו שני אחים. רבי צלאל היה שנות דור מבוגר מאחיו הצעיר רבי שלמה הכהן, ורבי סלאל הכהן התנגד לפסק הזה של רבי סול סלנטה, כך מובא במקורות רבים. אז לפי הסיפור שמסופר בשאלס צ'ובס מצפה אריה, אכן רבי סול סלנטה אכל, אבל אכל פוחס מקשיו. רב מוישה ביגוס מוישה, אורך חיים חלק ג' סמן, צדיק א' כמדומני, אבל אני לא בטוח אם זיכרוני לא מטטא בי, אבל גם רב מוישה מביא את הגרסה, שרבי סול סלנטה עלה לאורן הקודש ואכל, הוא לא מביא שהוא קידש, אבל כך כותב גם רב מוישה. ושאלס צ'ובס הרבז, רבי נימן זאב שפרן, היה מגדולי רומניה, התשובות שלו תשובות מדהימות, ספר חשוב ביותר, אני חושב שהתשובות שלו תשובות מצוינות ומדהימות, ספר הזה לא זכה למספיק פרסום, אף על פי שהיה מגדולי הזמן, ובתשובס הרבה, סמן י' א', הוא מביא גרסה שונה לחלוטין, ולפי הגרסה שלו, רבי סול סלנטה היה עילוי גדול. הוא היה ידוע בעיקר בתורס המוסר שלו, הוא היה מייסד תנועס המוסר, אבל מי שמכיר קצת את גדולתו של רבי סול סלנטה, היה תלמיד חכם מופלג ביותר, חריף גדול, למדן עצום, ולפי הרבז, רבי נימן זאב שפרן, הוא חידש, והוא אמר שכל אחד בערב יום הכיפורים, זה לא היה ספונטני ביום כיפר, אלא בערב יום כיפר הוא אמר שכולם יסרו את האוכל על עצמם בקוינם, בנדר, ואז אין איסור חלל איסור, אז לא יהיה איסור קורס, אלא איסור לאו, ואחר כך למחרת היום שיוכלו גם הבריאים לפי הגרסה שלו, וגם הוא כותב שגדוי להעיר חלקו עליו. אבל מכיוון שהיום אני רוצה להצטמצם יותר הלוך על המייסה בשאלה הרובצת על שולחננו, אני לא יכול להתייחס לכל הגרסאות ולכל הפרטים. העצה הזו של קוינום כדי שלא יחול איזה שיום הכיפונים, אפשר לפלפל בו הרבה. הרי ביבוא מסלמד א' משמע שלגב החומרס האיסור, איסור חל על איסור, זה רק לגב המלכס ולגב הקוינם, אין איסור חל על איסור, אבל היום אני נמנע מפלפל בדברים צדדיים, משום שאני רוצה בעיקר לומר הלכה ברורה בשאלה שהנחתי על שולחן מלוכם. אז הסיפור של רבי סול סלנטה יש בו הרבה גרסאות, אבל מה שחשוב להדגיש, זה לא פסק ייחודי של רבי סול סלנטה. תשובס חסם סויפה חלק ואופס מחוף גמל, משמע שגם בריאים בתקופת החולרה צריכים לאכול, וכפי שאמרתי, הגל הראשון של חולרה, לא הראשון, אבל שנידון בספרי החוינם, היה תוף גוף צדק עלה, וחסם סויפה אז היה בתוקפו, ועכשיו סויפה גם הוא פסק שצריך לאכול ביום הכיפורים פחויס מקשיו. חלק ווב תשובס חסם סויפה סימחוב ג' וחסם סויפה דן שם מה השיר של תוך כדי אכילס פרס. מספאריה מצטט שהשואל המשב בלמברג גם הוא פסק שגם הבריאים יאכלו כאשר מגיפת החולרה השתוללה. משנה ברורה, בביר הלוך הסמן תוף קוף נון דלד, המשנה ברורה לא מתייחס ליום הכיפורים, אבל הוא כן מתייחס לתשבוב. ומה שכתוב בביר הלוך הסמן תוף קוף נון דלד סיבוב, גם הביר הלוך אומר, בתשבוב, במשת מגפת החולרה, גם הבריאים יאכלו פחויס מקשיו. החידוש הגדול שבדיפר המשנה ברורה, ובמנחסו שמוידים חלק בייז על הצומות, פלפלתי רבות בסוגיה זו. אנחנו לא מוצאים דין של שיעורים, אלא ביום הכיפורים, בשאר הצומות לא מוצאים דין של שיעורים, של פוחס פוחס מקשיו. ויאף על פי כן, אנחנו מוצאים מקורות שונים, שגם בתשבו ובשבו סבתאמס בדלת סיימס, לפעמים אנחנו מוצאים את המושג של פוחס פוחס מקשיו. תשובה ידועה של החסם סויפה, תשובה סורחיים, כמדומני קוף נון טס, החסם סויפה כותב שבאחד השנים בתשבוב הוא היה חולה ונאלץ לאכול והסתפק אם הוא יכול לעלות לתוירה בתשבוב למרות שהוא לא צם. והחסם סויפה כותב תשובה מדהימה, אני לא זוכר אם זה קופנון זין או קופנון תת, שוב בסרחיים של החסם סויפה, ומשלוש טעמים הוא כותב הוא מכריע אף על פי שהוא נאלץ לאכול בתשבוב הוא עדיין יכול לעלות לתוירה. ומכיוון שהחסם סויפה כתב את התשובה הזו לעצמו, והוא קצת נוגע בדובו. אז הרם סויפה ביקש מהבייסדין של פרשבורג שהם יפסקו לו קל לשער מה הם פסקו. והרם סויפה כותב שהבייסדין פסק שהוא צודק בנימוקים שלו, בתשובה שלו, ואכן כך הוא עשה, הוא עלה לתואר למרות שנאלץ לאכול. אחד משלושת הנימוקים של הרם סויפה, גם חולי שיש בסקונה, ביום כיפור, אוכל שאין בו סכון בתשבוב שצריך לאכול, אסור לו לאכול יותר ממה שהוא צריך. ולכן הוא עדיין נחשב בין המסענים, הוא עדיין נחשב כמי שצם. כי הוא אוכל רק כמה שהוא צריך בגלל מצבו הבריאותי, ומעבר לכך אסור לו לאכול. וחסם ספר כותב, אם די לו בשתייה אסור לו לאכול. אם די לו באכילה מועטת אסור לו לאכול יותר ממה שהוא צריך, ולכן הוא עדיין נחשב כמי שמתענה, ולכן הוא יכול לעלות לתוירו. שני נימוקים, כותב החסם סויפה, נימוקים נוספים, גם אם הוא לא, גם אם הוא לא צם, גם אם הוא אוכל, אבל הוא עדיין חייב בחמישה עינויים. יש עוד דינים של תשבו, ולכן מחמתם הוא יכול לעלות לתוירו. והנימוק השלישי, גם מי שלא צם ואפילו לא מתענה בתשבו, אבל תשבוב זה עדיין תשבוב. זה ימי אבל לכל ישראל. ומקור הדין שמי שלא מתענה לא יכול לעלות לתוירה נאמר בתנס בהב שני חמישי ושני. כי מי שלא צם בהב, אצלו זה כמו כל יום אחר. אין משמעות ביום הזה אם אתה לא מתענה. ולכן דווקא בו ניתנה הלכה שמי שלא מתענה לא יכול לעלות לתוירה. זה פסק מחודש של החסם סויפה. אז בהזדמנות אחרת אמרתי, אולי טיפה בבדיחות אך, סמסויפי ידעת מי לשאול את הבייזן של פרשבוק, אם הוא היה שואל את השווה שלו רבי קיבה אגר, היה מקבל פסק אחר, כמובו בתשובה רבי קיבה אגר חלק א' סמחוב ד', ובמפתחות שבסוף הספר יש תוספת חשובה. אבל מקום מקום, מה שרואים בסמסויפו, הוא לא מדבר על שיעורים, הוא לא מדבר על פוחס פוחס מכשיעור. הוא רק אומר, הוא צריך לאכול כמה שהוא צריך לאכול, אבל לא יותר מזה. אבל גם הסמסויפה לא מדבר על שיעורים. ולכן חידוש גדול מה שכותב המשנה ברורה שיוכל פוחס פוחס מכשיעור. אולי זה תלוי בלושון השולחן ערוך, כי בשולחן ערוך זה מטוף קופנו דלת סיבו, וזה המקור שציטטתי מקודם, אבל אני רוצה לדייק את לושון השולחן ערוך, כי יש על זה פולמוס מסוים. חיה כל 30 יום, וכן חולש הוא צורך לאכול. קודם כל אני מדייק פה דקדוק לשוני, חולש שהוא צורך לאכול. לא כל חולש צורך לאכול. היום יש המון מצבים של אנשים שיש להם בעיות רפואיות, אפילו בעיות רפואיות רציניות, והם מטופלים. אי אפשר להגיד שהוא לא חולה, אבל אין לו בעיה לצום. הוא לא סובל מחולשה יתרה, אין לו שום בעיה לצום. חולים במצבים שונים. דם יש לחץ דם, או... אני לא רוצה להתייחס לבעיות ספציפיות, משום שאני לא רוצה לפסוק כרגע הלוחן המייס, אבל יש המון מצבים היום של אנשים שיש להם, נגדיר את זה, בעיות רפואיות. חלקם לוקחים תרופות תמידים כסדרם, אבל מרגישים טוב. אלה צריכים לצום, אף על פי שיש לו מחלה. הלושן של מחבה וכן חולה שהוא צורך לאכול. דהיינו, חולה שנפל למשכב, הוא לא מרגיש טוב. הוא מרגיש חולשה. הוא צריך לאכול, ומותר לו לאכול. והוא לא צריך להיות חולה שיש בסכונה. רק ביום כיפה צריך חולה שיש בסכונה. בשאר הצומות לא צריך חולה שיש בסכונה. כל חולה שצורך לאכול. אין צריך עם אוי מיד. בניגוד לים כיפה שצריך רופא, ורופא צריך לקבוע אם צריך לאכול או לא, אבל בתשע בב לא צריך אוימד, משום שהוא לא צריך סכונה, אם לא צריך סכונה, לא צריך אוימד. אלו, מכילנו יש מיד, ובמוקום חולי, לא יגזרו רבונון. מה משמעות חמשת המילים האלה? ובמוקום חולי, לא יגזרו רבונון. רב חיים בריסקי בסטנסל, זה לא מופיע בגרח על הרמב״ם, וגם הגריז לא מביא את זה בשמו, אבל בסטנסל של רב חיים מדייק. במוקם חולי לא יגזרו רבונן, דהיינו, אין שום מצווה. אין שום מצווה. ולכן לא צריך שיעורים, אני לא יודע אם רב חיים היה מסכים לחסם סויפו. במוקם חולי לא יגזרו רבונן. בכלל כתוב, גם חולי שיש בסכונה, לא יתעדן במחלים. בסופו של דבר מדובר בימי חורבן, ימים שצריך להתעצב ולהתאבל, ובתשע בב אנחנו אומרים קינות, אבל מכל מקום. אז רב חיים דייק מלושן השולחן ערוך, אין תשע בב. כך כתוב גם באורך השולחן שם במקום בסימן טוב קוף נון דל. אז יש סיפור של הבריסקרוב. סיפור כמה זה מתאים לבריסקרוב. מסופר שמישהו נכנס לפני תשע בב בבריסקרוב, הוא היה אדם חולה, אבל הוא סופר של בריסקרוב שהוא מתכוון להחמיר ולנסות לצום בתשע בב. והבריסקרוב אמר לו, יפה מאוד, אבל אל תשכח קבולת תענית ערב תשע בב במנחה. כך אמר לו הבריסקרוב, כי אם אתה תתענה בתשע בב זה תענית יוחד, ואין תוקף לתענית יוחד בלי קבולת תענית. אמרה חריפה של הבריסקרוב, נועם הדבורם למי שאמרון. הבריסקרוב נקט כמו רב חיים בריסקר, אם אתה חולה, אין לך תשע בב. במוקם חולי לא יגזרו רבונן. אז גם אם תתענה, זה לא נחשב תענה סיבור. אתה רוצה להיות פרומר, אמר לו הבריסקרוב, ולתענות בתשע בב, אז אל תשכח קבולת תענית במנחה בערב תשע בב. אז לכאורה בתשע בב, והוא הדין, קל וחומר בשבוע סתם, אז אין דין שיעורים. אבל בשתי מקורות אנחנו מוצאים שיעורים בתשע בב. שוב הזמן חשס, שרב הנך אייגיש, שהיה מגדוי לבילנה, וביאלוכה שציטטתי תוף קוף נון דלת. ליבי יוי מלי. הביאלוכה מצטט את ההלכה הזו מפיסחי אוילם. זה ספר של אחד מגדוי לליטה, היה קצת מבוגר מהמשנה ברורה, מישנה ברורה מחבב את הספר הזה ומצטט אותו מדי פעם. בדרך כלל, כאשר המשנה ברורה מצטט שובס, זה שובס שמובעים בפסחי יוילם. וגם הפסק הזה, פסחי יוילם מביא משלס את שובס דברי נחמיה, שובס של הצמח צדק של הלובביץ'ה. זה המקור של הפסק הזה, שהמשנה ברורה כאן מציין לספר פסחי יוילם. ושם ברור שהפסק הזה היה לבריאים ולא לחולים, ולכן מאוד הגיוני מה שכותב המשנה ברורה. אדם בריא, אדם בריא הולך לאכול בתשעה באב. למה, מה מקור הפסק? תכף נדבר, עוד לא הגעתי להסביר את הפסק. אבל כאשר מדובר באדם בריא שאוכל בתשעה באב, אז ודאי ראוי שיוכל פוחס פוחס מקשיר. והלושן של המשנה ברורה, אין ספר פסחי יוילם, זה במוקם שאין המחלה חולרה חזקה חס ושולוים, יויכל פוחס מקר כסבס בדרך הילס פרס, כמו שכוסר בסימנטוף רשות חס ביום הכיפורים, בסוגריים. כך יש להוירס לשויל בתשבוב, שבזה לא נעקר הטענס לגמרי, ורחמון אלי בבאי. הלשון הזה כל כך ברור, משנה ברורה לא כותב את זה מעיקר הדין, כי בתשעה באב אין שיעורים, רק ביום כיפור. אבל מכל מקום, כותב המשנה ברורה, עדיף לא לעקור את הטענס לגמרי, משום שזה תשעה באב, ולא מדובר באדם חולה. ורחמון אלי בבית, קדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. זה תשעה באב. יום שחורף ביס מקדושנו וספרתנו, כל ביס ישראל יושב אבלים וחפוי ראש ונוהגים בחמיש ועינויים, וכאן יש אדם בריא שהולך לחול. אומר המשנה ברורה, אף על פי שלא מצינו בתשעה באב דין של שיעורים, אבל כך ראוי כדי שלא לעקור את הטענס לגמרי, ורחמון אלי בבית. חשוב לי להמשיך ולצטט את ההמשך של המשנה ברורה, משום שזה כל כך רלוונטי לימינו. אז המשנה ברורה מביא את הפסק הזה, שמקורו בפסחי יוילם בשם דברי נחמיה, בשם הצמח צדק, שבזמן החולרה אפילו אנשים בריאים יאכלו בתשעה באב ושיאכלו פוחס מקשיר. ומי שירצה לסענס במוקם שאין המחל בזעם חס ושולם, פעמיים הוא רומז כאן, אם מדובר במגיפה קשה, לא יחמירו, בשום אופן לא יחמירו. אבל כאשר אין המחלו בזעם, זה לא כל כך מסוכן, לא כל כך הרבה אנשים נדבקו, יש לייעץ לו ולהזירו, שלא ילך מפסח ביסוי כל היום, שלא יצא מפתח הבית, כמה זה חשוב להדגיש בזמננו, ולהכריחו כשייצא, יישא סביב לחותמו ופיו, חתיכת קומפו, דהיינו לחסות את פיו ואפו. זה חוזר אחורה 100 שנה, לא 100 שנה, אלא 200 שנה, לימים של דברי נחמיה והצמח צדק. רבותיי, אני רוצה להדגיש שיחסה את פיו ואפו, גם את האף. אז מי שלא מתפעל ממשרד הבריאות, ולא אוהב את העובדה שהציונים קופים עלינו מה לעשות, שישכח את משרד הבריאות, ויזכור רק את המשנה ברורה. תקצה מתח פתח הבית, עליו לשאת מסביב לפיו ואפו לחסות אותם, כדי שלא ידבק, כדי שלא ידביק. ואם אפשר, שלא יצא מפתח הבית. מכל מקום, מכל המקורות הרבים שהבאתי, רואים שפסקו גם לאנשים בריאים, שיוכלו בשעת מגיפה. אז הפסחי יוילם והמשנה ברורה מדברים על תשעה באב. חסם סופר שואל המשה ורבי סול סלנטר מדברים על יום הכיפורים. ביום הכיפורים ודאי שמסתבר פוחס מקשיר, לא מתיישב על הלב מה שאחרים מביאים לאכול כשיעור. מה היתר לאנשים בריאים לאכול? שני הסבירים. שניהם אמת. אבל יש שני הסברים אפשריים. החשש שאדם חולה, אבל עדיין לא הופיעו תסמינים. הוא עדיין לא יודע שהוא חולה. אבל הנגיף כבר מקונן בקרבו, והוא עלול כל רגע ליפול למשכב ואפילו להיות חולה מאוד. בקורונה, ועוד יותר בחולרה, לפעמים, תוך זמן קצר ביותר, אנשים חלו ואף נפטרו לבית עולמם. לא תמיד זה לוקח הרבה זמן, ולכן כאשר המגיפה משתוללת, חששו גדול לישראל. אפילו אנשים בריאים, יכול להיות שהם כלל לא בריאים, אבל עדיין לא הופיעו תסמינים והם חולים מאוד, ולכן כדי לחזק אותם, פסקו שכולם יאכלו. והפסק הזה כמובן מבוסס על ספק פיקוח נפש לחומר. אפילו ספק ספקה של פיקוח נפש, כתוב בשוכנוח, כל הספקות שאפשר להרבות, כך כתוב להדי בסמנשין חופטס בשוכנוח, אפילו ספק ספקה מחמירים בפיקוח נפש. זו גישה אחת. הגישה האחרת שאני חושב היה עיקר הביסוס של הפסק של כל הגדולים שציינתי, זה החשש שהם הבריאים לא יאכלו, גם החולים לא יאכלו. מי לא רוצה להתענות ביום כיפה? כרב, אני יכול לספר לכם שכשאנחנו פוסקים למישהו שיוכל או שישתה ביום הכיפורים, בדרך כלל הוא לא רוצה, הוא מתחנן. אולי בכל זאת אני רשאי להתענות. אולי בכל זאת אני יכול לנסות לעצום. ולפעמים אנחנו כפויסקי הלוך צריכים לכפות על אנשים, אתה לא רשאי להחמיר, זו המצווה שלך. יש מכתב, אני חושב של הצמח צדק, הרב מוישניץ שכותב למחותן שלו, רב שיעל מבלז, שהיה חולה, להפך, הבלז כותב לוישניץ, שהיה חולה, חולה שיש בסכונה ביום הכיפורים, והתעצב עד למאוד, כאשר הרופאים אמרו לו שהוא צריך להתענות. והמחותן שלו, הצדק רבי שיעל מבלז, כותב לו, שפעם השר שולם, אביו הגדול, הרבב הראשון לשושלת בלז, רבי שולם בלז היה חולה שיש בסכונה, הוא אכל ביום הכיפורים, והוא אכל בשמחה גדולה, כמו באכילס כזייס מצבה ליל פסח. והוא אמר שהוא הולך לקיים את מצווה העשי הגדולה ביותר שבתוירה. מצווה יותר גדולה ויותר חביבה מאכילס מצה בליל הסדר. המצווה של לשום הלכו ושמוע נפשך ומועיד ונשמרת מועיד לנפשי שיכם. וככה בלזה כותב לוויז'נץ את דברי חיזוק ודברי עידוד. יהודים טובים לא רוצים לאכול ביום כיפה, ולכן חששו הגדולים שהם אלי יצומו גם אלי יצומו. ויורו היתר בנפשם, והסכנה גדולה, ולכן פסקו שכולם יוכלו, כדי להפיס את דעתם, ולהרגיע את אלה שחייבים לאכול משום הסכנה שרובצת עליהם. וזה הוראה גורפת ומחודשת עד למאוד, אבל לדעתי נכונה. פסקתי פעם, והתשובה הזו פורסמה ברבים, ואני יודע שיש בחידוש, ולא האמנתי כאשר נשאלתי על ידי רב חשוב בבני ברק, חשובי הרבנים. אבא היה חולה, והרופאים קבעו שצריך לאכול ביום הכיפורים. אבל חוץ מהמחלות שקיננו בו, גם היה לו אלצהיימר, הוא היה דימנטי, והוא סירב לאכול ביום הכיפורים. אבל במשך היום, רוב היום הוא שכח שזה יום כיפור. אבל מדי פעם הוא התעורר. אז הילדים ששאו לידו, הדרך היחידה שהצליחו לשכנע אותה לאכול, אמרו לו, זה לא יום כיפור היום. אבל הוא לא היה בטוח. אז הוא אמר לילדים, אם זה לא יום כיפור, תאכל אתה. ואם הבן שלו לא היה אוכל, הוא לא היה אוכל. ופסקתי לבן, תאכל. אם אתה יודע שאבא לא יאכל, אם אתה לא תאכל, תאכל. תאכל פוחס מקשיר. כשאבא לא שם לב, תסתובב, תוציא את זה מהפה, תשתדל לעשות כל תצדיקי שלא תצטרך לאכול. אבל אני הזדהיתי, אם אין דרך אחרת, שחולה שיש בסכון יאכל, אלא אם כן הבריא יאכל, פיקוח נפש שלו דוחה את האיסור שלך. בדיוק כפי שאדם מחל השבס כדי להציל את זולתו. שאלה הזו נשאלה לראשונה לפני 350 שנה בימי החכם צבי. באמסטרדם יש בית מדרש בשם עץ חיים. בבית מדרש הזה קיים מימיו של החכם צבי, 350 שנה. ובימיו של החכם צבי היה כולל בבית מדרש עץ חיים, והם הוציאו לאור כתב עת, ירחון, של מאמרים תורניים של חכמי בית המדרש. עץ חיים, קובץ עץ חיים, לא יודע, אולי זה הקובץ התורני הראשון בהיסטוריה, לא יודע, הראשון שאני מכיר, 350 שנה מימיו של החכם צבי. ויש שם מאמר של חכם אחד מחכמי הכולל, לא יודע מי זה, כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל לא גודל מפורסם. והוא דן בשאלה דומה, והוא אומר שזה איסור גמור, פיקוח נפש של פלוני לא דוחה את האיסור של אלמוני. מכיוון שאני לא יודע מי היה אותו חכם, והתשובה שלו לא משכנעת, אני מרשה לעצמי לחלוק עליו, ואני סבור. אם אין דרך אחרת, פסקתי הלוך על המייס על הבן שיוכל, כדי שאבא יוכל. כמובן שיעצתי לו, מכיוון שמדבר באדם שיש לו אלצהיימר, אז אולי אפשר, ודאי אל תוכל כשיעור. ואם אתה יכול, וכשהוא לא שם לב, לפלוט את זה החוצה, ודאי שעדיף. מקל מוקיים. בתקופת החולרה פסקו גדולים רבים שגם הבריאים צריכים לאכול. והטעם כפול ומכופל מחשש שמה הוא חולה. אבל גם משום, היה מדובר בפסק לרבים, מאות אנשים, אלפי אנשים. וחששו הגדולים שאלה יטענו, גם אלה יטענו. ורק כאשר רבי סול סלנטר עלה לבימה, והוא בעצמו אכל ברבים, ומספרי הסיפורים מתארים את התדהמה שנפל על כולם, כאשר רבי סול סלנטר עלה ביום הכיפורים, ובהתלהבות גדולה בירך בוירם מן המזוינס ואכל, רק אז היו בטוחים שאכן החולים שצריכים לאכול יאכלו וישתו כדי לפקח את נפשם. מעניין לעניין באויסוי הוא עניין. שיעור היום עוסק בשבוע בתמוז, אולי גם בתשעה באב. ואני סבור שאין שום היתר לאנשים בריאים להתענות, לא להתענות, שבוע בתמוז וקל וחומר בתשעה באב. ואין לדמות מילתא למילתא. מחלת החולרה פוגעת במערכת העיכול. סיבת המוות של חולי קולרה זה התייבשות. מחלה זו גורמת לשלשולים עזים ביותר. והמתים בדרך כלל מתו מתצונה, אבל בעיקר מהתייבשות. ולפעמים זה היה תוך זמן קצר ביותר. ולכן מובן שבתקופת החולרה צריך לשתות, בעיקר לשתות. אבל גם לחול בגלל חולשה יתרה. אבל כאשר מדובר במחלת הקורונה, שלא גורמת לשלשולים בדרך כלל, היא מחלה שפוגעת בעיקר במערכת הנשימה, ברור כשמש, וכך קבעו מחקרים רבים, שצום של יום אחד לא פוגע במערכת החיסונית של האדם. ולכן אין שום נזק לגבי מחלת הקורונה מצום. כדי לפסוק שאלות בענייני רפואה צריך קצת ידע רפואי גם כן. ואני יודע שרבים אמרו, כך פסקו הגדולים בתקופת המגיפה. אבל אין דין מגיפה פלונית כדין מגפה אלמונית. וחולרה, הסכנה בחולרה היה עיבוד נוזלים, ולכן פסקו שצריך לשתות כל הזמן. מה שאין כן במחלה של הקורונה. צום של יום אחד איננו פוגע כלל במערכת החיסונית. ולכן לדעתי, אלה שנפלו למשכב, ודאי שהם צריכים לאכול ולשתות. אלה שחולים. אחד התסמינים של מחלת הקורונה, של המגיפה שלנו בזמננו, חולשה יתרה. דיברתי עם חולים שהגישו כזאת חולשה, לא רק שלא יכלו לקום ולעמוד, אמר לי פלוני שלא היה מסוגל להרים כף או מזלג או עט. הרגיש כמו משותק, לא היה מסוגל להניע איבר. מי שחולה ודאי אוכל ושותה. הוא לא צריך לאכול ולשתות כשיעורים. אבל הוא גם לא חייב לאכול ולשתות יותר מדי. לפי הצורך, לפי ההרגשה שלו. אבל אנשים בריאים, אין שום סיבה וגם שום היתר לא להתענות. שבוסף את אמס, וקל וחומר בתשע ובשך מירו בו לגבי הרבה הלכות כמו ביום הכיפור. אלה שנמצאים בבידוד, לדעתי, שום סיבה שיוכלו. דינם ככל אדם, הם בריאים. אפילו מי שנדבק בנגיף, לדעתי, אבל הם אין לו שום תסמינים, הוא מרגיש טוב, כאחד האדם עליו לצום ולהתענות בשבוע סבת תמס, קל וחומר מביתי שלו. חולה פטור מלהתענות. זה הדין בסיבוב תוף קוף נון דלת. בתשע באב, קל וחומר בשבוע סבת תמוז. במקום חולי, לא גזרו רבונן. אבל מה מגדיר החולה? מעניין מאוד. אף אחד מן הפויסקים כאן בהלכה הזו לא מגדיר מה זה חולה. מה זה חולה שיש בסכון? אנחנו יודעים. שאלו את הרופאים. האם הצום עלול לסכן אותו? אבל אגב את תשע בו ושאר עצומות לא צריך סכונה, גם חולה שאין בי סכונה אוכל. הגדרה של שכנו חולה שצורך לאכול. איך מגדירים חולה? זה מחלוקת מרתקת בין המנחס יצחוק לרב שלמה זלמן אוירבך. לגבי כמה וכמה הלכות אנחנו מוצאים שחזל ופויסקים הקלו בחולה שאין בי סכונה. קודם כל בצומות. זאת ההלכה בסימטוב קוף נון דלת סיביו. עוד מצינו שהקלו בחולה שאין בסכון אלא גבי יסוד הרבונו. גמו מפורשס, סוחים חוב דלת עומד בייז, וכך נמסק בשולחן אורך. סונן דרבונו נתירו לחולה שאין בסכון. אבל גם בהלכה הזו וגם בהלכה הזו אנחנו לא מוצאים דיון בפויסקים איך מגדירים חולה שאין בסכון. המקום היחיד שהלכה מגדירה חולה שאין בסכון זה בהלכה שבס. שין חוף חס, סיף יוד זין. ושאנחנו רוצים שתי הגדרות. שוחנוך כתב נוף על המשקף. הרמו כתב חולה כל גופוי. בתשובה שלי, וכך גם בשיעורים רבים שמעתי בסוגיות האלה, אמרתי שאין כאן מחלוקת בין המחבר לשוחנוך. שני צדודים שלא יישא המדבייה. שוחנוך כתב מי שנפל למשכב. נפל למשכב זה מושג מאוד יחסי. ישנם אנשים, רק תיתן לו תירוץ והוא ישמח להיות כל היום במיטה. הוא לא יצא מהמיטה אלה כאשר הוא מוכרח לעשות זאת. אבל תן לו תירוץ טוב והוא מרגיש הכי נוח כשהוא במיטה. ישנם אחרים שהם היפראקטיביים. כל עוד נשומה באפי הוא יתרוצץ ויקום ויעסוק במלאכתו. ולכן שוחנוך כותב נופל המשקוף, הרמו בא ואומר, מה זה נופל המשקוף? חול הכל גופוי. כשיש לך שפעת, כשיש לך חום, יש תחושת חולי, אדם מרגיש חולה. קשה להגדיר בדיוק. אבל כל אדם יודע מתי הוא חולה, מתי הוא מרגיש חולה. הוא לא יכול לתפקד תפקוד נורמלי. הוא מרגיש חולשה, כאב ראש, כאבי פרקים. זה חולה כל גופוי. לפעמים יש לך פצע. יש לי בעיה ביד, אבל זה לא חולה כל גופוי. והפצע עלול מאוד לכאוב. יש לך שבר, ואתה מגובס. וזה כואב, אבל זה לא חולה כל גופוי. הכאב הוא מקומי. הבעיה היא בעיה מקומית, באחד האיברים. אז הרמו והשולחן אורך, שני צדדים שלא יסעם את הבעיה. בדרך כלל, כאשר אדם מרגיש חולה, הוא במיטה, הוא נופל למשכב. אין אדם נופל למשכב, אלא אם כן הוא באמת מרגיש חולה. ולכן לדעתי אין כאן מחלוקת ואין כאן שני הגדרות שונות, אלה שניים שהם איך עוד שני צדדים שלא יסעם את הבעיה. אבל אם ההגדרה הזאת, תקיפה גם בשאר ההלכות שבהם אנחנו מכילים בחודשיים בסכונה, או רק בהלכה שבס. בהלכה שבס, מה הכולה בחודשיים בסכונה? אמיר לנוחי. הוא מצווה בכל השבוסים. לא התירו לו שבוסים. אבל חודשיים בסכונה התירו אמיר לנוחי. אבל עם ההגדרות האלה, נופל המשקוף, חולה כל גוף או התקפות גם בדין עצמות, גם כאשר אנחנו מתירים לו בסדר הבונון, לך אוירי כן. כך נוקט המנחס יצחק, רבי שמזלמן אומר אולי לא. אולי לא. ורבי שמזלמן טוען ספרה מאוד מתיישבת על הלב. אני לא חושב שהוא פסק כך בסכין החריפה, אבל הספרה מאוד משכנעת, והוא אומר, הלא בהלכה שבס אנחנו מוצאים גזירה של שחיקה סממונים. ולכן בהכרח צריך לומר, למי נאמר האיסור הזה, שהוא איננו חולה שהתיר לו שחיקה סממונים. לא התיר שחיקה סממונים, אבל לא גזרו גזרה של שחיקה סממונים. וחולה, שנופל המשכב, חולה שבסכונה מותר לו להתעסק ברפואה, והוא מותר לו לקחת תרופות. ולכן דווקא בלחשה בסיוע צריכים לצמצם את ההגדרה של חולה, כדי להשאיר מקום לגזרה שחיקה סממונים. למי גזרו שחיקה סממונים? אם כל אדם חולה, מותר לו להתעסק ברפואה. אבל יכול להיות שלגבי צומות, כל מי שחולה, מחלה כל דהי, מותר לו לאכול ולשתות, ולא מצווה לצום. אם הרופא אומר שהוא חולה, לא צריך דווקא את הרמה של נופל המשכבו, חולה כל גופוי. אולי ההלכות האלה, הגדרות האלה, נאמרו דווקא בהלכה שבס, משום שבהלכה שבס אסרו להתעסק ברפואה. אנשים בריאים מותר להם להתעסק ברפואה. ואם כל חולה מותר לו להתעסק ברפואה, אז למי גזרו גזרה שחיקה סממונים? אבל בכל זאת אני סבור, מכיוון שמדובר בחולה שאין בו סכון, שום סכנה לא רובצת לפתחו, יש להחמיר כשתסמן חסי צחוק. ולכן, אם מדובר בבעיה מקומית, הוא לא מרגיש צורך לאכול, הוא לא מרגיש חולשה יתרה, לא אינו פעולה משכב עליו להתענות. בכל אופן אני חוזר לענייננו. מי שחולה קורונה עם תסמינים שלא יצום ולא יתחכם, ומוקם חולה לא יגוז לו רבונן, לדעתי אסור לו לצום. כשם שאסור לחולה שיש בסכונה לצום ביום הכיפורים, חולה שאין בסכונה, אם הוא באמת חולה נופל המשכב, אסור לו לצום. בפרט כאשר מדובר במגפה. אבל אנשים בבריאים, אפילו אלה שנמצאים בבידוד, הם בריאים לחלוטין. אין שום סיבה שיוכלו. צום לא מסכן אותם. לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. מי שנדבק בווירוס, אבל הוא מרגיש טוב, לדעתי, צריך לצום. אם אין לו שום תסמינים. אבל שכל אחד יעשה שעל הסחוכם. לא רוצה לקחת על עצמי, אני בטוח שהרבה רבנים, אולי רוב הרבנים, יוכנו שלא לצום. שכל אחד ישאל את הרב שלו, שהוא סמוך על שולחנו, ויפסקו לו. אף על פי שלדעתי, כל עוד האדם מרגיש בריא לחלוטין, ויש המון אנשים שנדבקו בנגיף הקורונה, ואילו לא היו עושים בדיקות, לא היו חולמים שהם חולים. מתארחים כאחד האדם, אין להם תסמינים, מרגישים טוב לדעתי, בהגדרות ההלכתיות, הוא לא חולה. אדם שמרגיש טוב, סכנה לא רובצת עליו, אנחנו לא יודעים על פגיעה במערכות התפקודיות של הגוף, הוא לא נחשב חולה. הוא נדבק, אבל הוא בריא, לדעתי הוא צריך לצום, אבל שאלה ישאלו את הרבס שלהם, את הרבנים שלהם. זה תמצס דייתי, וניסיתי לנמק את הדברים ממקורות רבים, ולמסור משנה סדורה, בסוגיה של חולה בצום, וגם סקרנו את הסיפור של רבי סול סלנטר, על כל גרסאותיו, אבל אמרתי הוראות ברורות. לדעתי אין שום סיבה לאנשים בריאים לאכול בתקופה הזו, ואין ללמוד ממחלת החולרה למחלת הקורונה. שהקודש ברוך הוא יסיר ממנו את כל המחלות שבעולם. בפרשת השבוע הפרשה מתחילה בכינס פנחס, אחרי החטא הנורא וחילול השם של זמרי וקוזבי וסור. ויהיו המסים במגפה 14,000. וכמו תמיד אחרי מגפה, ויאמר השם למוישה וללעזר בן אהרן הכהן לאמר, שאו עזרו איש כל הדס בני ישראל. נצטווינו לספור. והספירה מסביר רש"י בכמה במקומות. תמיד מצביע על חיבוסון של ישראל. אחרי הטרגדיה של חילול השם, בהשלכותיה, מגפה קשה שהפיל 24,000 מישראל. הקדוש ברוך הוא מסווה את מוישה, את אלעזר בן אהרן הכהן, שאו עשרה איש כל הדס בני ישראל, תספור אותם. והספירה מוכיחה לא רק את חיבתה של כלל ישראל, אלא חיבתו של כל אחד ואחד מישראל. כל אחד נספר. כל אחד הוא אוי למולי, וכדרך שאמרו חכמינו, כל המקיים נפש אחס מישראל, כאילו קיים אוי למולי. הלוואי ויכולנו לומר, ויהי אחרי המגפה. אנחנו עוד לא אחרי. אבל לא צריך להמתין לגמר המגפה כדי לספור את כל אחד ואחד. חשוב לעשות זאת גם בעיצומו של המגפה. לצלנו הרב, המספרים עולים מיום ליום, באופן מבהיל ביותר. אמרתי לפני כחודש, כשדרשתי וחזרתי ודרשתי לנהוג בכל אמצעי הזהירות, אמרתי, לפני כחודש, קצת יותר מחודש, אני מאוד מקווה שבעוד חודש כולם יצחקו על רבו של וייס, לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל. יאמרו, הוא היה היסטרי, הגזים. לצערי הרב, אני לא חושב שצוחקים. ואני אומר היום, הלוואי שבעוד חודש יצחקו עליי. מי ייתן? אני האדם הכי מאושר בעולם. חששני שלא יצחקו, גם לא בעוד חודש. מספרים עולים. ברוך השם, רוב הנדבקים יחסית צעירים ובריאים. אבל מיום ליום יש עלייה די ניכרת גם בחולים הקשים וגם במונשמים. ככל שיותר אנשים נדבקים, זה בלתי אפשרי לגונן על הזקנים ועל החולים שבינינו. זה בלתי אפשרי. כי מחלה זו מאוד מאוד מדבקת. כשיש מעט חולים, קל יותר לבודד את אלה שנמצאים בקבוצות הסיכון. אבל כשיש הרבה חולים, זה הופך להיות בלתי אפשרי. אני לא זוכר בדיוק תאריכים, אבל לפני כחודש וחצי היו פחות מ-2,000 חולים פעילים. היום יש מעל 12,000. לפני כשבוע כמדומני היו 50 וכמה חולים קשים. היום המספר מתקרב ל-90, כמעט כפול. יש עלייה בנפטרים לא עלינו, שלא נדע. במונשמים, ויכולנו למנוע זאת. יכולנו למנוע זאת. לא נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה. לא נוכל לומר זאת. פתחנו בתי כנסיות וישיבות, ועשינו זאת בשמחה עצומה. אותם הישיבות ששמרו ושומרים בקפדנות על הכללים, כמעט ואין בהם נדבקים, ומקדשים שם שמיים ולומדים בהם בהתמדה עצומה. אבל אותם חוכמולוגים שפתחו ישיבות בלי להקפיד על הכללים, יש כיום מאות תלמידי ישיבות שנדבקו, ישיבות שנפתחו נסגרו, זה ביטול תואר עצום, זה סכנה גדולה, כי כל אחד ממאות הבחורים האלה עלול להדביק אחרים. ואחריתה מי ישורנו. ולכן צריך לנהוג כמו המשנה ברור, לא לצאת מהבית כאשר זה לא חיוני, לחסות את פיו ואת אפו ולא להתחכם, כך כתוב בפסח יוילם, כך מביא המשנה ברור, לחסות את פיו ואת אפו, ולנהוג בכל הכללים שהרופאים דורשים. אני ממליץ לאנשים בעלי זקנה, אנשים שהם נמצאים בקבוצות סיכון, לא לצאת מהבית, להתפלל ביחידות, בשוש הציבור מספללים, ברוכס חס עומד א', הלכה הזו נאמרה לתקופה כזו. אלה שיכולים להתפלל בשטחים פתוחים, שיעשו כך, שיחדשו את המניינים האלה. אני מתיר להתפלל דרך חצרות ודרך מרפסות. אני לא סגרתי את בית מדרשי, ואני מקווה שאני לא אעשה את זה. אבל אני מקפיד בקוצי של יהודה על הכללים. היום בבוקר יהיו 19 אנשים שהתפללו במניין, ולא יותר. אחרי שנכנסו, נעלנו את הדלת. אף אחד לא ייכנס בלי מסכה. ואנשים שומרים על מרחק זה מזה. בנפשנו הדבר. שאו אסרויש כל הדס בני ישראל. כי כל אחד יקר מפז ומפנינים, ואנחנו לא יכולים לוותר על אף אחד מהם. כך למדונו חז"ל, כל המכה עם נפש אחס מישראל, כאילו קיים אוי למולי. חס ושלום כל המעבד נפש אחס מישראל, כאילו איבד עולם מלא. וזה עולם שאין לו תמורה. הרמב״ם בסוף פרק א' מלכס מילה, כאשר הרמב״ם מביא את הדין של תינוק שמי סויחו ומחמס מילה שלא מעלים אותו, או תינוק חולה שלא מעלים אותו, כותב הרמב״ם, אפשר לקיים את כל המצוות לאחר זמן, יום אחר, זמן אחר, מקום אחר, אבל נפש אחס מייסור שעובדו, אי אפשר להחזירו לעולם. ורמב״ם מליבוי הגודל ברוח קודשוי, באוימק בינוסוי, מוסיף טעם וטבלן, לדין הזה של פיקוח נפש הדרך לכל התואר כולו. נפש אחס מייסור שעובדו, אי אפשר להחזירו, וכל אחד הוא אוי למולי. ולכן ברחמים ובתחנונים אני מתחנן לראשי ישיבות, לרבוני ישראל, למנהיגי העם, לנציגי הציבור, ולכל אחד ואחד, שמרו נפשותיכם, תקפידו כקוצי של יהוד בכל ההוראות, כי חמירה סכנת מאיסורה. שאו אסרויש כל הדס בני ישראל. כל אחד הוא אל המולי, ואף אחד מהם אין לו תמורה. שלא נדע שוד ושבר, אין פרץ ואין צבוחו ברחוי ויסינו, שהקודש ברוך הוא ישמור ויגן ויציל. שנבשר רק בסוירויס, טויבויס, ישועויס ונחומויס, ונזכה לישועס אילומים, ושמחה סוילם על רוישום במהירו ויומנו, אמן.